אילי, נושא מעניין, מעניין מאוד מאוד, וזה גם חיבור ראשון מסוגו, צריך לומר, על איך תהיגו את היהודים כמייצרי רעש ביקום, לא סתם. עלילת הרעש נגד היהודים, כך נקרא הספר, הוצאת מגנס, חתומה עליו פרופסור רות הכהן פינצ'ובר, ילידת ירושלים, פרופסור בחוג למוסיקולוגיה באוניברסיטה העברית, וגם מופקדת על הקתדרה על שם ארתור רובינשטיין. ומסתבר גם שהספר הזה זיכה אותה בפרסים יוקרתיים, פרס פולונסקי ליצירתיות ומקוריות במדעי הרוח, הוא פרס קינקנדיי מטעם האגודה האמריקאית למוסיקולוגיה על הספר הטוב ביותר בתחום הזה שיצא במהלך 2011, וצריך לומר שהיא גם באחרונה קיבלה את פרס רוטשילד. וואו, המון פרסים, רות.
תודה, תודה.
אז ככה, יש פה דבר, סיפור מעניין. בעצם את לוקחת נושא שאף אחד, אני מודה ומתוודא, הוא כל כך מקורי. כי הרי את יודעת, הרי כתבו אין ספור מחקרים ואין ספור מילים נכתבו על, 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 על האנטישמיות ועל הדרך שבה מראים את היהודים, את אפילו מציינת יצירות וכו'. והנה מסתבר שאת דווקא לוקחת משהו אחר, את לוקחת איזשהו ביטוי של העלילה נגד היהודים, דווקא מה? דווקא בהקשר של מה? של מוסיקה, של יצירות מוסיקליות. תנסי להסביר את, את יודעת, למאזינים שהם אינם בהכרח, את יודעת, בערב שבת באים בתחום האקדמיה, אבל הם רוצים לשמוע סיפור טוב, עניין לנושא מעניין.
סיפור טוב.
אז קדימה, תסבירי לנו מהי אותה עלילת רעש נגד היהודים.
נכון, אני אסביר, וגם בשבילי זו הייתה תגלית. אתה לא היחיד שאומר שהוא לא שמע על זה אף פעם. גם אני לא שמעתי על זה לפני שגיליתי. ובכן, הסיפור הוא כזה. זה סיפור שהסתובב באירופה בימי הביניים, כנראה כמויות גדולות, כי שרדו כ-60 סיפורים כאלה, זאת אומרת שהיו הרבה הרבה יותר.
רגע, סיפורים שהם סיפורים שמי מוציא אותם בעצם?
עלילה, עלילת רעש אני קוראת.
כמו שיש עלילת דם, יש עלילת רעש.
כן, שמה הסיפור? זאת אומרת, זה עלילה כמו עלילת דם, אבל היא לא נעשית במעשים ששמים גופה מתחת מחורי הדלת, אלא על ידי סיפור.
רות, רק ברשותך טיפה תרחיקי את הפומית כדי שנוכל לשמוע אותך.
בהחלט,
יופי, עכשיו מצוין. כן.
הסיפור הוא על ילד, נער, נוצרי, שחוזר לו מבית האולפנה שלו בדרכו הביתה, בעיר ימי ביניימית. עכשיו, הערים האלה היו קטנות, והרחוב של היהודים היה חם שהוא במרכז. והילד שהלך לביתו היה חייב לעבור דרך רחוב היהודי. זה לא היה גטו. עכשיו, הוא היה ילד שחיבב מאוד, אהב מאוד את המזמורים שנכתבו למען מריה. זה היה עניין אז חדש. והוא היטיב קולו בשיר. והוא הלך לו וזימר לו ברחובה של העיר. ברחוב היהודי. והיהודים שמעו אותו יום יום הולך עם השירים האלה. פשוט לא יכלו לשאת את הצלילים האלה של המוזיקה הזאת. והם תכננו לתפוס את הילד הזה, וכך הם עשו, תפסו אותו ופשוט סעיפו את גרונו, כך שהוא לא יוכל לשיר יותר לעולם.
כלומר, עלילת הדם מדברת על ילד נוצרי שמהלך לו ברחובות עיר, הערים הם הרי ימי ביניים קטנות, אתה רק מדבר לעצמך וכולם שומעים.
נכון.
והיהודים, רחמנה ליצלן, לא יכולים לסבול את העובדה שהוא שר לא פחות ולא יותר למריה, מרים, אמו של יהושע, והם פשוט תופסים אותו ומשספים את גרונו, ובלבד שלא יזמר ברחובה של עיר.
בדיוק ככה. עכשיו, מה שקורה, זה לא סוף הסיפור. הסיפור ממשיך בזה שגופתו מוטלת לה במקומות מאוד מסריחים, לא להגיד את המילים, ואז מחפשים אותו. ולא מוצאים. עד שפתאום נשמע הקול הצלול הזה של הנער ששר, בוקע מאיזשהו מקום, מאותו המקום, המלא צחנה. והילד המת, מתוך גרונו המשוסף, שר, ממשיך לשיר את השירים האלה. וכולם, כל הנוצרים מתפעלים מהנס הזה שקרה, מתרחש, הופכים אותו לקדוש, ואת היהודים, או שהם מעלים על המוקד, או שהיהודים משתכנעים מגודל הנס, והם בעצמם מתנוצרים. זה הסיפור. אבל הסיפור כזה לא היה ולא נברא, אבל ככה הסיפורים האלה התהלכו. והשאלה שאני שאלתי את עצמי, עכשיו, איך גיליתי זה סיפור בפני עצמו, שאני לא אספר כרגע, אני לא עוסקת דיני הביניים בדרך כלל, אבל זה התגלגל לידיי, דווקא מעיסוק בדברים הרבה יותר מאוחרים. שתהיתי, איך פתאום בכלל נוצר העניין הזה? ואיך כך הגעתי לסיפורים האלה? עכשיו, השאלה ששאלתי את עצמי כחוקרת בספר, שאני שואלת בספר, מה פתאום? מי ממציא סיפור כזה? מה הביא אותם לממציא סיפור כזה? מה התשובה? התשובה היא תשובה קצת מורכבת, אבל אני חושבת שהמאזינים יכולים בהחלט לעקוב אחריה. ובכן, הסיפור קשור בעובדה הזאת שנוצרות ויהדות מתחרות זו בזו. הן שתי דתות שקשורות בקשרי אבותות שונים.
נכון.
ובעיקר הנוצרים ראו את עצמה כמחייפים את היהודים. היהודים בגדו באל, הם נאנשו, הם לכן חרב ביתם והם מוגלו, ועצם היותם מסובבים בעולם, מסכנים ודחויים, זה הוכחה לנצחונה של הנצרות. עכשיו הם נמצאים בתוככי העיר, ובניגוד למה שקורה בכנסייה, ששם יש פעמונים, יש מקהלה ששרה כמו שצריך, יש תווים שלפיהם שרים, והקולות מזמרים בהרמוניה מופלאה, כי הם למדו כך לעשות את זה, וזה ישמע הרמוניה.
בעמוד 35 שאת כותבת, רות, בהשוואה לעולם צלילי בוטח והרמוני כזה, המוסיקה של בית הכנסת, השכן, לכנסייה, כמובן נשמעה דלה. הגמומית, צורמנית ורועשת. הצלילים שבקעו מבית הכנסת היו קקפונים וחסרי פשר לנוצרים שראו בהם עדות מתמשכת. טוב, זה ביטוי שאני לא יודע, שאני לא יודע לומר אותו בצורה ברורה, אבל בכל אופן זה, זה, זה מדגיש את עדת בית הכנסת הבוגדנית, בעוד שמקלות מיומנות, פעמונים או כלי נגינה שלא פיירו את פולחניו של בית הכנסת, כתבי יד מוזיקלי מאותרים לא הנחו את מהלכם, יתר על כן. ואת פה מביאה כמה דוגמאות של חוקרים, זמרה שנשנה על שינון מכני ולא על תביא בשיטת הסולימיזציה.
כלומר,
סולימיזציה זה סולמות, כן, נכון?
כן, לא חשוב.
נחשבת עיוורת, ולא סתם. הנוהגים כך נתפסו בזלזול כלא מוסיקאים, שחוסר מיומנותם המוסיקלית מעיד על היותם חוטאים. הנה, עכשיו אני מתחיל להבין את הרעיון. אני רוצה להגיד לך עוד משהו מעניין. אני איש חילוני. אבל את יודעת, באמת בהזדמנויות אלו ואחרות אני כן פוקד את בית הכנסת, ובמיוחד אני משתדל בערב שבת, בערב שבת, בערב יום הכיפורים. ואז המוסיקה, תקשיבי, עזבי את התוכן, המוסיקה שאני שומע היא פשוט מופלאה בעיניי, התפילות של ערב יום הכיפורים.
אני מסכימה איתך. עכשיו יש מעט,
אני פשוט ניסיתי לתת פה איזה קונטרה למקלות ולפעמונים ולאורגן עם 10,000 הצינורות בקתדרלה.
ומה הקונטרה? זאת השאלה באמת. עכשיו, יש גם בתי כנסת שמתנהלים עם אורגן. כי במאה ה-19, אני כותבת בספר, במאה ה-19 יהודים הרגישו שאם הם רוצים להשתלב בעולם הנוצרי בלי לוותר על יהדותם, עדיין לשמור על היהדות שלהם, הם צריכים להיות יותר דומים למה שמתרחש בכנסייה. אז בכל בתי הכנסת, גם בתי הכנסת הלא רפורמים, מה שאנחנו קוראים רפורמים, תקנו את מה שאנחנו קוראים הנוף הצליל המוזיקלי, שהכל יישמע יותר טוב, שלא יהיו החופש הזה שהיה בבית הכנסת, שהוא עדיין קיים, ובעיניי הוא יפה, שיהודים, שלא צריך שהכל יהיה ממושמע, לא כולם צריכים להתפלל בדיוק באותה צורה. פתאום זה ככה קצת ממשיך יותר, והוא נכנס ושומעים את הקול שלו ברמה, ויש איזה חופש של התנהלות. בבית הכנסת של המאה ה-19 החליטו שהכל צריך להיות מאוד מאוד מסודר, מאוד מאורגן, שישמע בדומה למה שנשמע בכנסייה. עכשיו, היו גם כמובן כיוונים אחרים. במאה ה-19 קרה עוד משהו חשוב ומעניין, ואז אני אחזור לכל נדרי שלך.
כן.
מה שקרה עוד, זה שפתאום יש מלחינים יהודים שעולים על במת המוזיקה העולמית לצורך העניין, בכל אופן של אירופה, והופכים להיות הנסיכים של המוזיקה, חשובים ביותר.
מנדלסון?
מנדלסון, מאיירבר, ועוד כמה. ואז יש בעיה, איך מסבירים את הדבר הזה? איך מסבירים את העובדה שאלה שקודם עשו רעש כזה, ואני רוצה כאן להוסיף ולומר, דבר שאני מדגישה אותו בספר, היה משפט שכן מין פתגם אמירה כזאת שהתהלכה באירופה מאז המאה ה-13-14, שרצו לומר שמשהו נורא מרעיש, היו אומרים, רעש כמו בבית הכנסת.
וואו, זה לא, אני לא הכרתי את הביטוי הזה.
אז הביטוי הזה, ככה, מתתי חברים גרמנים שלי, אז אמרו לי, כן, אנחנו מכירים את הביטוי הזה.
כלומר, צריך להבין, רותה כהן פינצ'ובר, שעלילת הרעש נגד היהודים, בעצם, הם אותם צלילי תפילות, ואם הזכרנו את כל נדרי ועד בעמוד 40 גם מדברת מאוד 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 יפה על 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 ליל הסדר ועל הטקסים בליל הסדר לעומת סעודת האדון שהיא כמובן הסעודה האחרונה של יהושע, והנה את בעצם מסבירה שמה שנשמע בבית הכנסת זהו רעש, זאת לא הרמוניה, הם לא צלילים
מבחינתם.
ברור.
מי שנמצא מבפנים, מה שאנחנו רואים אינסיידרים, זה נשמע אחרת לגמרי. ויש כאן עוד אלמנט אחד, ואז אני אחזור ברשותך, אחת אולי רגע להתחילים האלה. האלמנט שקשור בעובדה שביסוד של התפילה היהודית יש משהו קינתי, משהו של קינה. מדובר על תקופה שאחרי מצאי הצלב, והיהודים מקוננים על מה שקרה להם. עכשיו, גם בכל נדרי, תחשוב על ההתחלה של כל נדרי, טי-די-די-דים, טררם, טי-די-דם, טררם, כן? ההתחלה הזאת יש בה אלמנט מאוד אלגי, מאוד טרגי. זה צובט לנו נורא בלב.
נכון, נכון. עצמת לב שאני דיברתי על הקטע המוזיקלי של התפילה.
אני רוצה לראות את שלא מנצחת. הבינה את זה גם כן בתור איזה מין יללות כאלה. זה נכנס אפילו לסרטים נאצים. אז אם נחזור בחזרה, המלחינים היהודים האלה במאה ה-19, שאני מקדישה להם פרק בספר, כן? אז למה פתאום הם כאלה, הם מצליחים כל כך? אז בא וגנר, שגם סבל כביכול מהמלחינים האלה, שלא בדיוק עודדו אותו לפי שיטתו, זה לא כל כך נכון היסטורית, וכותב את כתב הפלסטר הזה שלו, נגד היהודים במוזיקה. ומה הוא אומר? הוא אומר, מה שאתם שומעים זה לא מה שבאמת יש שם. What you hear is not what you get. כלומר, מנדלסון נשמע לכם כזה הרמוני ויפה ומוזיקלי, הוא באמת היה מוכשר, הוא אומר, אפילו את זה הוא מוכן לומר. אבל כל מה שאתם שומעים זה בעצם חיקוי. זה לא הדבר האמיתי. הוא מחכה את בך. היהודים, הוא אומר משהו, וזה הפך להיות אחד מהעיקרים של האנטישמיות המודרנית, היהודים, זה שהם מצליחים זה רק בגלל שהם חקיינים, הם פרזיטים על חשבוננו. הם פרזיטים על חשבון ההישגים שלנו. ולכן, ההצלחה שלהם היא לא הצלחה אמיתית. עכשיו, הדברים שלו היו כל כך חזקים, וכל כך הופצו באירופה, לא רק בגרמניה, אלא גם מסביב, שאנחנו מוצאים שהמלחינים האלה שגדולתם ככה נסקה במחצית הראשונה של המאה, שהם יורדים מכל הדבר הזה לקראת סוף המאה ה-19, עוד לפני שהנאצים שם נמצאים בסביבה. ואחר כך בעצם הם מחוסלים. אומרת, צריך לעשות מאמץ מאוד מאוד גדול בסוף המאה ה-20 בשביל לחיות אותם מחדש, וחלק מהם לא חזרו לגדולתם.
Okay.
כלומר, יש כאן משהו שיטתי. ומול הדבר הזה, שקורה במאה ה-19, אז המאה ה-20 יש בגם תפיס נורא מעניינת. מה שאני רוצה להדגיש, זה שהעניין הזה של עליית הרעש נמשך כאן לאורך מאות בשנים. והוא סמוי וגלוי בעת ובנחה.
זה מדהים. אני מוכרח להגיד לזה מדהים. אני חייב לצערי הרב לחתום את שיחתנו שכבר עברה כמובן את הזמן לצערי הגדול, אבל יש פה פרק מרתק. מרתק, מרתק. אחד הפרקים שמסבירים את כל התזה של החוט, וזה כמובן הסיפור של הסוחר מוונציה, וזה כל כך מעניין, את רק משפט אחד, את מדברת שם על לורנצו שם, שמתבקש להורות לנגנים, לנגן עבורה של פורציה, נכון?
פורציה, כן.
פורציה, כן. המוסיקה שלה, מאוד מעניין, ואיך אנשים בעצם לקחו את המחזה הזה בכל מיני יצירות, ושינו את המוזיקה בהתאם לתפיסה שלהם, שמה מה שקורה בבית הכנסת זה רעש, מוזיקה אחרת היא כמובן המוזיקה הכי ערבה וההרמונית לעם. עלילת הרעש נגד היהודים, רות הכהן פינצ'ובר, אני בהחלט עכשיו, את יודעת, גם בעקבות השיחה איתך, פרופסור רות הכהן פינצ'ובר, הוצאת מגנס, אני חושב שהפרסים שקיבלת, אני הקטן, כן? אבל באמת ירושה לי להצטרף, כי באמת הספר הוא מדהים בראייה המקורית שלו, וחידש לי המון, המון, המון.
אני מאוד מאוד שמחה ומאוד מודה לך, השיחה הזאת, זה היה לי מעניין.
תודה.
חבל שלא יכולנו להמשיך עוד קצת.
אז אני שומר את הטלפון שלך, ונראה, את יודעת מה, ואני חושב שאולי נמצא, כי יש בתוך הספר כל כך הרבה דוגמאות שאנחנו אולי נוכל להשתמש בהם בעתיד ברעיונות ונחבר את הדברים, בסדר? אז אני אשמח לעשות זאת.
תודה רבה ושבת נעימה לכולם.
תודה, שבת שלום, תודה רבה, להתראות.
שלום שלום.
ביי, ביי, ביי.